למאזיני הפינה העברית של רדיו ספרד שלום, כאן לימי חן ומרתה לפידס המשדרות אליכם ממדריד. היום נשוחח עם הגברת אלית שמלה, הסבורה כי עזרתה של ספרד הייתה חיונית ביותר בהוצאת יהודי מרוקו והבאתם לארץ בין השנים 1956 ו-1961. אלית מורה להיסטוריה בגימנסיה הרצליה בתל אביב. היא נמצאת בשנת שבתון המוקדשת לחקר יהודי ארצות צפון אפריקה, והיא באה לכמה ימים למדריד כדי לחפש עדויות על הברחת יהודי מרוקו בתקופה ההיא. אם מישהו ממאזינינו יכול לתרום עדות כלשהי, שיכתוב אלינו ואנו נשמח לקשר אותו עם החוקרת. זכרו כי הכתובת היא באותיות לועזיות, הפינה העברית שטרודל רדיו ספרד דוט קום.
אבל לפני שנעביר אליה את המיקרופון, נזכור תחילה את אירועי התרבות הבולטים ביותר בעולם היהודי, אשר התקיימו במשך השבוע. אירוע שהתקיים בארץ ביום שני ה-16 לחודש במרכז הישראלי לקהילות איברו-אמריקה, הוא הענקת הפרס לגברת פילר ראולה. פילר ראולה היא קטלונית, עיתונאית וחברת פרלמנט לשעבר, הנלחמת נגד האנטישמיות בספרד ובמדינות דרום אמריקה. אין כמעט קהילה יהודית דוברת ספרדית שלא זכתה לשמוע את הרצאותיה המלהיבות והמשכילות.
ארגון עתיד בברצלונה שמח להציג את חמישיית משלה בקונצרט. הם ישמיעו שירים שמקורם בקהילות טורקיה, יוון, מרוקו, אלג'יר, בוסניה, בולגריה, רומניה ועוד. ביום חמישי, ה-19 במאי, בשעה 20:30 בערב, בכנסיית סנט פליפ נרי.
וב-21 למאי, ב-9 בערב, תתקיים בהבראיקה מדריד פרזנטציית ספרו החדש והראשון של אברשה רוטנברג, מכתב אחרון ממוסקבה. משתתפים בנוסף לנציג המול והסופר עצמו גם גבריאל אלביאק ורודה הנלדה אבקסיס.
למי שעדיין לא היה בסגוביה, עד סוף החודש אפשר ליהנות מתערוכת החגים והמסורת היהודית בבית אברהם סניור בחודריה וייחה 12.
ולהזכירכם, פסטיבל שלוש התרבויות במורסיה עדיין נמשך וימשך עד סוף החודש. אז עדיין אפשר לצפות בסרטים הישראלים שסיפרנו לכם עליהם בשבוע שעבר, ותערוכת הצילום של שי גינות.
ואחרון אחרון חביב, כאן במדריד עדיין אפשר לראות את תערוכת הספרים והצילום בנושא השואה בקהילה היהודית במדריד, רחוב בלמס 3. אז כפי שאמרתי למאזינים, נמצאת איתנו היום באולפן אלית שמלה. שלום לך אלית.
שלום.
טוב, את נמצאת כרגע באמצע המחקר שלך בארכיונים של ספרד, נכון?
של מדריד.
של מדריד, כן. אז ספרי לנו קצת מה, איפה את מחפשת, מה את מחפשת.
אני עושה עבודת מחקר, תזה לדוקטורט באוניברסיטת חיפה, בהנחייתם של דוקטור חיים סעדון ופרופסור דני גוטווייל, על הקהילות היהודיות בצפון אפריקה, בארצות המגרב, בין השנים 1955 ועד 1964. במסגרת העבודה שלי אני חוקרת במדריד באופן ספציפי את הסיוע של הספרדים להוצאתם בחשאי של פליטים יהודים ממרוקו למליה וסאוטה ומשם למלגה ואלחסירס ואחר כך כעבור מספר שעות או מספר ימים לגיברלטר שם הוקם במחנה מעבר של הסוכנות היהודית.
והיהודים יצאו ממרוקו, כולם יצאו דרך סאוטה ומליה?
לא כולם יצאו דרך סאוטה ומליה, אבל הרוב יצאו דרך סאוטה ומליה. ברובם יצאו ללא תיעוד. יהודים הוברחו גם דרך נמל קזבלנקה ונמל טנג'ה, אבל זה נעשה בדרך כלל בתיעוד מזויף או בתיעוד אותנטי, ולעיתים גם ללא כל תיעוד.
תגידי, בסך הכל פחות או יותר כמה יהודים הוצאו ממרוקו בשנים האלה?
אנחנו מדברים על השנים 1956, סוף 1956, כן. ועד סוף 1961. אנחנו מדברים על סדר גודל של כ-20 אלף יהודים שהוצאו באופן חשאי. רובם הצליחו לעזוב את מרוקו תודות לסיוע של ספרדים רבים בסאוטה ובמליה, וגם בדרום ספרד במלגה ואלחסירס.
ונשארו הרבה יהודים במרוקו אחרי שנת 61?
בשנת 1961, אחרי מותו של המלך מוחמד החמישי, התנהל מסע ומתן בין המלך חסן השני לבין הסוכנות היהודית ולבין ממשלת ישראל, ובסופו של דבר, כן, באופן חצי לגלי, יצאו עוד כ-90 אלף יהודים בין סוף 1961 ועד סוף 1964.
תגידי, אני מבינה שהמחקר שלך הוא גם לגבי מדינות אחרות של צפון אפריקה, אם אנחנו מדברים על זה, לעומת אותן מדינות, הפעילות במרוקו הייתה דומה? או...
הפעילות במרוקו הייתה שונה מאשר באלג'יריה ובתוניסיה, מפני שרק במרוקו אסרו על היהודים לצאת ממרוקו. ולכן היה צורך בפעילות מסוג אחר כדי לסייע לאותם יהודים שרצו לעזוב את מרוקו, לצאת ממרוקו ולעלות לישראל.
בדרך כלל כשמדען חוקר, הוא יודע למה הוא רוצה להגיע, נכון? יש לך השראה. על אף שטרם מסתיים המחקר שלך, את יכולה כבר להסיק איזה מסקנות?
לגבי המחקר שלי כאן במדריד, בהחלט אפשר לומר, למרות שלצערי הרב לא מצאתי חומר כפי שציפיתי, גם בארכיון ההיסטורי במדריד וגם בארכיון של משרד החוץ במדריד וגם בארכיון המנהלי. מה שברור לחלוטין זה שללא הסיוע של הספרדים, רוב רובם של היהודים שהצליחו להבריח אותם ממרוקו לא היו מצליחים להגיע לישראל. והסיוע נעשה במגזר רחב מאוד של אנשים, ואנחנו מניחים שזה נעשה באישורו של פרנקו, אם כי לא מצאתי שום מסמך, כן, כתוב שמאשר את זה. אבל מטבע הדברים, בגלל שמדובר כן. בפעילות חשאית, סביר להניח שמסמך כתוב כזה לא יימצא.
כן, אני מבינה, ברור, כן. את יכולה לספר לנו קצת על פרשת אוניית אגוז?
אגוז. זה היה ניסיון חדש להבריח באופן ישיר את היהודים מחופי מרוקו לגיברלטר. הפליגה כ-13 פעמים, ובפעם ה-14 היא למעשה טבעה. ועדת חקירה שהוקמה כדי לבדוק את נסיבות תביעתה, מצאה ליקויים שונים, אבל לא הצליחה להגיע למסקנה חד משמעית מה היה הגורם, כן, לתביעתה של הספינה.
מי הקים את הוועדה הזאת?
ממשלת ישראל.
תגידי, והיהודים כשהם הגיעו לגיברלטר, איך הם היו מגיעים אחר כך, איך היו מובילים, מביאים אותם לארץ באוניות?
ב-1956, כן, ניתן אישור על ידי המושל בגיברלטר, המושל הבריטי בגיברלטר, להקים מחנה מעבר ליהודי מרוקו. מגיברלטר, ברוב מוחלט של המקרים, היו מטיסים אותם למרסי. במקרים מאוד חריגים, כן, הסיעו אותם באוטובוסים דרך ספרד. אבל רוב מוחלט של היהודים הועברו מגיברלטר בדרך האוויר.
מה את אומרת? כן, זה כבר... זה לא מזמן סך הכל, נכון? אני בטוחה שלמאזינים שלנו זה יהיה מאוד מאוד מעניין לשמוע אותך, ואנחנו נרצה שוב לדעת אם את מבקרת למשל בסעודה ובמליה, את מתכוונת לנסוע לשם?
קרוב למוודאי למליה. אני אחפש גם שם, אם יש חומר ארכיוני, במליה, אולי גם במלגה, כי מליה וסעוטה הם חלק מפרובינציית מלגה. מה שרציתי להוסיף עוד זה שבקהילה היהודית במדריד יש כמה וכמה אנשים שעשו רבות כדי לסייע ליהודי מרוקו להגיע לישראל.
ואת ריאנת אותם.
חלק מהם ריאנתי.
מצוין. טוב, אני מאוד מודה לך, אלית, שהיית איתנו פה, ודעי לך שתמיד המיקרופונים פתוחים בשבילך בפינה העברית של רדיו ספרד.
תודה רבה לך.
להתראות.
ביי.
לימי, מה את משמיעה לנו היום בתיבה המוסיקלית?
אוקיי, אז ברוח התוכנית היום חיפשנו שיר שיתאים לנושא ולאווירה. יש בארץ המון זמרים שהם יוצאי מרוקו וצפון אפריקה בכלל, וחלק מהם עשו חיל דווקא מהמוצא שלהם. אני מדברת על זמרים כמו יורם גאון, אבי טולדנו, שלמה בר מלהקת הברירה הטבעית ועוד רבים וטובים. אני בחרתי להשמיע לכם שיר של זמר אהוב מאוד, קובי עוז, למי שמכיר מלהקת טיפקס. לשיר קוראים בבית אבא, בואו נשמע ולהתראות בשבוע הבא.
להשתמע.
שם בוודי היבש ליד עצי התת הייתה ילדותי, בצריף ישן ליד יסמינים, שיחי שיבה ונענה, שם גדלתי. לא אשכח את ניחוחות בית אבא. אני זוכר בראש השנה היינו מפזרים עלים של כוסברה בכל הבית, שתהיה שנה ירוקה. הייתי קטן ואמא תכנה לי בננות ותפוחים, כולם אמרו לי חביבי תשתה, והרבי אמר להרים ידיים למעלה להוריד, והרצל אמר לעשות סיבוב במקום ולקפוץ הופ הופ הופ. אני זוכר בבית אבא כל שבוע יצאנו מעבדות לדרך חדשה. אני זוכר בתימן היינו תימנים ואכלנו רק מלח כי לא היה לחם, ודוד מנשה היה רזה כמו גפרור אבל האמין, מסכן, עקץ אותו קקטוס ומת הקקטוס. יש לי תמונה שלו באיזו מזוודה, והנה סבא. סבא היה מרביץ למתפללים בבית הכנסת עם קרפיון, שיצאו האבונות שיצאו. אני זוכר בפולניה היינו פולינזים, היו לנו שרשראות של פרחים והיינו אוכלים קליפות של תפוחי אדמה ומחכים לאליהו כל לילה, והוא בא פעם ניסה למכור לנו אנציקלופדיה. אני זוכר בבית אבא כל שבוע יצאנו ממצרים לדרך חדשה. סבתא אמרה, אם אתה לא עובד, אז התנך, נתנה לי ספר תנך. אני זוכר, הים היה סגור, לא היה מעבר, אז שחטנו פרה קדושה, שיהיה כפרה. ועברנו, או-הו, כמה עברנו. לא אשכח את המלחמה ההיא. חטפתי כדור והספר היה אצלי בכיס. הכדור פגע לי ברגל והתנך ניצל. כן, אני זוכר בבית אבא, כל שבוע יצאנו מהבית לדרך חדשה. חדשה.